שיעור מדרש רבה, פרשה בחוקותיי, שנה תשע"ב, השיעור אלינו נשמת אבנר חיאל בן רחל, משה בן חתון ויעקב חיים בן חנה, שהיום פקידת חודשו, ובינו נשמת רבקה בת מרים, שהיום פקידת שבועה. טוב, עכשיו כמו נפטר המצל, ורפואת
אסתר בת פוסתה,
אסתר בת פוסתה,
יצחק בן פרידה,
יצחק בן פרידה,
יהושע בן פוסתה.
טוב, שוב לכל עמך ישראל. טוב, אנחנו בעצם נמצאים בפסוק, לפנינו הפרשה שאנחנו חותמים את חומש ויקרא, תורת כהנים, פרשה שהיא בעצם חלק העיקרי בה זה החלק הקשה של הכללות, כמו שהזכרנו שבוע שעבר, אתה זוכר ג'קי, או השבוע, שבוע שעבר שלמדנו שאין מפסיקין, משנה במסוף מסכת, בפרק האחרון של מסכת מגילה, שאין מפסיקין בכללות, ולכן עולה אחד עולה את כל הקריאה הזאת, מתחיל פסוק אחרי לפני הכללות ופסוק אחרי, כדי שלא יפסיקו אותה. למה? אומר הקדוש ברוך הוא מביא התוספות את המדרש, שנראה לי שאולי פעם למדנו אותו, שאתם מברכים אותי בזמן שאתם מקבלים את הכללות, אז הרי אני אמרתי על עצמי, אמו אנוכי בצרה, אז לא יכול שתברכו אני בשעה שאתם נמצאים בצרה, לכן אל תברכו. ככה אמר יש לקיש, לכן הכוונה הם מפסיקים, מפסיקים כדי שלא יהיו ברכות. אז בהלכה, לפי זה רוצים להביא ראייה, שקשר קושייה שאנחנו חשבנו ככה, שההלכה בזמן המשנה הייתה שעולים לתורה, שבעה עולים, הראשון היה מברך ואחרון היה מברך. בגמרא כתוב, והעידנה בזמן הגמרא, כל אחד מהעולים מברך לפניה ולאחריה, כדי שתקנת הנכנסים והיוצאים, שלא מי שנכנס מאוחר, גם בזמן הגמרא היה כאלה, מי שנכנס מאוחר לקרב התורה, לא יחשוב שלא ברכו בתורה לפני, ומי שיוצא מוקדם, שלא יחשוב שלא מברכים אחרי התורה, לכן כל אחד שעולה מברך לפניה ולאחריה. אז מי הביא את זה, את הקושייה הזאת? עכשיו אולי אתה חושב אותו זהב. לא. את הקושייה הזאת הוא מקשה ואומר, לכאורה מפה ראייה בגמרא, בגמרא הזאת של מגילה, שבזמן המשנה ברכו כל עולה ועולה. הרי אם במילא מברכים הראשון ואחרון, אז במילא אין שום טענה שהתורי זהב. תורי זהב. אז במילא לא יכול להיות אז מה הטענה להגיד שמפסיקים בברכות? הרי במילא מי שעולה יעלה באמצע הפרשה הוא לא מברך. שאלו שניים, אבל לא מברכים במילא. אז במילא אין ברכות, מה הטענה?
אחר כך בגמרא תקנו את העניין שכל אחד מברך.
נכון. אז הוא תירץ ואמר, הנה חינם, נכון. באמת בזמן המשנה אין ברכות. אבל גם אם עולים שניים בפרשה של הכללות, אפילו שהם לא מברכים, אבל זה כאילו מברכים. למה? כשהם עולים לתורה, הראשון ברך, אז בעצם הברכה שלו הולכת גם על העלייה שלו.
זה כמו מירוץ שליחים.
כן, אז בעצם כל עלייה ועלייה שעולים לתורה, בעצם מברכים את התורה. אומר קדוש ברוך הוא, אל תברכו את הברכה הזאת. ככה בעצם
אתה לתות. אז אנחנו נוהגים בשבת, הוא מברך רגיל.
ודאי, אבל נוהגים שאחד עולה את הכל.
אין הפסקה.
אין הפסקה, לא מפס עד כדי כך שיש איזה מנהג, היה זה מנהג שהופיע בהלכה, אבל כי רוצו לדחות אותו.
מי קורא את הכהן הראשון?
לא, 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 זה השלישי.
והשלישי הוא ממשיך עד סוף הפרשה?
מתחיל, לא עד סוף הפרשה, מתחיל
לפני הקטע אחרי הכללות?
כן, לפני פסוק לפני הכללות ופסוק אחרי הכללות.
ואחר כך הרביעי מאיפה ממשיך?
אחרי הכללות. כן, ודאי, אין מסקים. אבל היה מנהג שראיתי שמופיע באחרונים, שאפילו בזמן שלנו לא היו מברכים על הקטע הזה של הכללות. למה? כי אף אחד לא רוצה לעלות. אז זה עולה או חזן, נכון? או זקן, או הזקן, או הרב. זה מי שעולה, שיכול לספוג את הדבר הזה.
אני אין לי
בעיה.
למה? לא מבקשים, אתה לא נהנה לעלות. יאללה, אתה לא תשלח בך את המהרה ואת האחרה.
אני לא מוכן לזה שיחול עליך הכללות. צריך לעלות, עולים.
זה נפש בריאה. אנחנו עולה, דבר השם, אנחנו לא עולים. טוב, אבל אנחנו נמצאים
בתחילת... אם אתה לא יכול להכניס את זה בתוך הספר תורה,
אני אתחיל במשהו חסידי.
לא נדלג על זה.
אני אתחיל במשהו חסידי.
נכון,
נכון, ודאי שלא, אבל זה לא...
אז אף אחד לא עלה?
אמן. לא, זה כל
שלא עלה.
נכון, אחרי זה לא פשוט, אבל זה לא פשוט לעלות החלק, זה פשוט דבר שהוא לא קשה, לא קל בתורה. אתה רואה שהיו מנהגים, היו קהילות, שפשוט לא היה מצאו מי שיעלה בכלל.
היה כבר מקרה בתורה שהכללות הפכו לברכות.
איפה?
מבינה?
נכון.
אז זהו.
עמרי, אז אומר לנו רשי, ואומר גם רבי מלובביץ', שכשאתה מסתכל על הברכות, סליחה, על הכללות, בעצם כל כללה באופן גנוז היא ברכה. על מה רש"י מדבר? רש"י מדבר על הפסוק, ושממו עליה אויביכם. מה הוא כותב רשי? ברכה היא לישראל. למה? שהם בעצם גולים וארץ חרבה, אבל גם הגויים בשבילם ארץ חרבה, אתם לא מתיישבים בה.
ויש עוד מקרה ששמעתי פעם בשיעור של הרב עתיה, שהוא אמר שאם אתה קורא את הכל בסדר רב כוח, אז אתה רואה שהכל ברכה.
נאסוף להתחלה?
כן, נאסוף.
מעניין.
כל משפט ומשפט.
כל כללה נאסוף להתחלה?
כן.
אתה צריך לראות, לבדוק את זה. והרבי מלובצ'י, לא זוכר אבל את הפסוק, אמור לראה עוד כללה שהיא בעצם ברכה ליהודי. אבל זה דבר שהוא נפלא. היום כשחשבתי על זה...
אני יודע. וחתם בשר בניכם.
שמה? מה הברכה בזה?
הברכה בזה.
שלא תיפול, לא פשוט, זה אחר כך קשה אולי בקללות.
מכיוון שהיום כאילו מצוי. שהורים קשה להם לאכול את הבשר שהבנים שלהם קוראים, כי זה מחשר.
את הבשר שני של הבנים?
את הבשר שהם קונים. אז זה ברכה, ואחתם בשר בניכם, זאת אומרת, אתם תגיעו לזה מצב כזה שאתם תראו נחת מהבנים, שתוכלו גם לאכול את הבשר שהם קונים.
לא הבנתי.
הבנים היו קונים בשר לא קשר.
מה הדרך שלא רוצה לפשט עם אחרים? בשר בניכם לא עלינו זה לאכול את הבשר של הילדים.
כן, אבל...
זה בגלל...
זה לא היה קשר, אז זה כאילו הברכה של ה...
הברכה בדבר הזה שנוכל לאכול בשר שהבנים שלכם מביאים, אז זה דרוש.
לא, למה?
אבל פה שמו עליה בכלל, שמה אני חושב, זה ברכה מיוחדת. למה זה ברכה מיוחדת? כי בעצם זה כללה, נכון? שמו עליה בכלל. שהארץ הזאת תהיה שוממה.
כן.
אבל גם כלפי האויבים שלכם יתראה שוממה. איך ארץ ישראל הייתה נקראת בפי האויבים?
היסטוריונים?
כן.
השממה
ושממן. ממש, ארץ החורבן, ארץ המוות, זה בעצם היה השם שלה. עד שהיהודים מגיעים ואמרו, חיכינו לכם שאתם תחיו את זה. עכשיו, לראות את הכללה הזאת כברכה, זה לא פשוט. כבר יודע שארץ שהייתה כזאת פורחת, והופך להיות חרבה, זה כללה. מי רואה את הברכה? מי רואה את הברכה? צריך עין כזאת מיוחדת כדי להבין איך הקדוש ברוך הוא בעצם מראה לך בזה את הברכה. יש פה יסוד בעצם לכל הכללות. אתה רואה את זה וכלפי חוץ זה נראה כללה וכללה קשה. אבל אם יש לך עין חודרת, אתה מבין בעצם שהכל פה זה ברכה. כי את אשר יהב השם יוכיח. וזה דבר שקשה, כי כל מי שקורא את הכללות, ישר בראש מצטיירת לו השואה, מצטיירת לו דברים כאלה שקרו, וזה קרה בהיסטוריה שלנו, ולך נדע אם לא היו דברים יותר חמורים הדבר, או שאומרו פעם שאולי לא הגענו לכל מה שהיה בכללות. אבל לבוא לראות איך בעצם בכל כללה וכללה גנוזה, ברכה זה החסד, או בעצם היכולת המאוד מיוחדת ועמוקה, להביט פנימה, עמוק, ולראות שזה ברכה. אז רש"י גילה לנו את זה בכללה אחת. אבל בעצם אם אדם יכול לבוא וללמוד את זה, לראות בעצם בכל כללה וכללה, תעמיק, תבין שבעצם זה ברכה. למרות שרש גם מציין שהברכות בספר ויקרא, זה ברכות יותר קשות.
אבל למה הקדוש ברוך הוא שם מקלל? הוא אומר, רק אם בחוקותי לא תלכו.
נכון, ודאי, ודאי.
לא צריך לקלל, צריך להגיד רעי.
אבל זה כללה.
אם ייתן מיתם וכן
הלאה. לא הבנתי, זה הכלל, אם אתה לא שומר פה, אתה מקבל.
לא, אתה יכול להגיד את זה בנימה חיובית.
שמה? שתלך, אם חוקותיי תלכו, אז זה יתחיל בנימה חיובית.
כך וכך, אז לא תקבל את הפרס הזה.
אבל צריך יותר, מה לעשות, אנחנו נמצאים בתוך גוף. והגוף שלנו צריך מקל. זה בדיוק המדרשים שאנחנו נראה. ירד לנו ביחד הספר והמקל. הצד הרוחני מגיע הצד של הספר, הצד הגשמי מגיע הצד של המקל. אז פה בעצם המדרשים האלו עוסקים באמת בפסוק הראשון של אם בחוקותיי תלכו. מה הברכה שמגיעה לנו על ידי חוקי התורה? אומר המדרש.
אפשר לרפואת שלמה סוזן בת טוטו וג'ני.
שישור לרפואת סוזן בת טוטו וג'ני. ג'ני. בתוך שאר כל חולה מחי ישראל. אז פה בסימן ה', אנחנו נמצאים פה פרשה למד ה', סימן ה'. רב לוי בשם רבי חמה ברבי חנינה אמר. למה נקרא התורה, למה פותח בעצם הפרשה, אם בחוקותיי תלכו, מה העניין של הביטוי של המילה חוקות? אז הוא אומר חוקים שהם חקוקים על יצר הרע. הדאוד הכתיב, הוי החוקקים חקקי אבן. תראו את העץ יוסף. העץ יוסף מסביר כך. בהי, אתם רואים את זה שורה שנייה מהרחבות. חוקים שהם חקוקים על יצר הרע, פירוש, שעל ידי התורה נשבר היצר הרע ונדקה. רוצה לומר שניתנו לשמירה כלפי יצר הרע. הדאוד הכתיב, אוי החוקקים, חיקקי אבן, כי היה קשה להם זל, כוונה חכמים שפרשו את המדרש, בפסוק שהיה דעה שאומר, אוי, החוקקים אבן, שכוונה שהולכים אחרי חוקי אבן. על כן משמע מזה, שאחי פירושו, שהיה להם בעצם חיקקי טובים, כלומר חוקים טובים, והם חילפו וחקקו אבן. וזה שאמר שהיה להם חוקים, דיינו כל התורה והמצווה בכללה, שהם חקוקים על יצר הרע, פירוש לבטל היצר הרע והתאווה, והם חילפו וביטלום אלא חקקו חקקי אבן. ואז הביא את המשל, שזה בעצם מראה את התועלת של התורה, שכמו שנראה בהמשך, שזה מקום אדרימון, שהוא היכל המלך במקום חשוב, או מקום של שממה. טוב, ואז נראה בעצם את המדרש, מה בעצם התועלת של התורה. אז מה בעצם דורש כאן רבי לוי? תראו, יש פה בענף יוסף שאלה חזקה על העניין הזה, שהתפקיד והתכלית והייעוד של החוקי התורה זה לעמוד ולחקוק כנגד יצר הרע. אתם מכירים ביטוי של חז"ל מפורסם יותר, נכון? בראתי, יפה, בראתי יצר הרע או בראתי לתורה תבלין. יש יצר הרע, והתורה היא תבלין שלו. למה תבלין?
שובר אותי.
אולי נגיד שומר, ממתק. נכון? מה זה תבלין?
כמו שאמרנו,
תבלין, בלי תבלין, אתה לא יכול לאכול את
התבלין. נכון, בדיוק. הסית אותו
ל... ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך.
שני לבבות.
נכון, ושני הלבבות, גם יצרה. ואחרי השיעור, חשבתי על זה בצורה עוד יותר מוגדרת. מה זה ביצר רע? יצר רע זה בעצם הצדדים, כלומר, ראיתי את זה בביטוי במקום אחר, זה כמו, והגבל ליבו בדרכי השם. גאווה, באופן פשוט, זה דבר ששייך ליצר רע. איך אתה משתמש בגאווה לחיובי? והגבל ליבו בדרכי השם. אדם שעובד את השם ולא מתבזה בזה, ולא מתבייש בזה, הוא שמח, הוא גאה בזה.
הוא אומר, אני יהודי.
אני יהודי, אני עובד השם, אני מתפלל, אני שם תפילין. אני גאה בזה. או שכתוב על תלמיד חכם שצריך שיהיה לו שמינית שבשמינית של גאווה. למה? כי אם לא, זו סמרטוט. אין בו... זה בצורה פשוטה. המהר"ל כותב, המהר"ל כותב על תלמיד חכם. מה?
אחד שאומר, אני יהודי.
ודאי, נכון, וזה והגבל בו בדרכי השם, שהוא גאה על זה שהוא עוסק בדרכי השם. אז זה בעצם לקחת הגאווה, שהיא בעצם התכונה של יצר הרע, ולעבוד אותה, ולאהוב את השם איתה.
יפה מאוד.
או קנאה, שהיא שלילית.
קנאת סופרים.
זה חלקי, הקנאת סופרים זה הרבה חוכמה, זה דבר שבעצם, זה חוכמה שהיא לא כל כך חיובית. היא לא חיובית, אבל... קנו קנאתי להשם, זה קנאה חיובית, קנאת פנחס, קנאת אליהו, זה הקנאה, זה מופיע בחסידות, הקנאה הזאת, מופיע בחסידות, הוא מציין את פנחס, מציין את אליהו, זה קנאה שבעצם כואב לאדם על זה שרצון השם לא מופיע בעולם, אבל קנאה זה דבר שלילי, הקנאה דבר כל מוצאים את האדם מן העולם, אתה בעצם מנתב אותה כיוון החיובי, זה בעצם, על כל כך את כל התכונות הללו, ואיתם אתה משתמש, כי כל כוח שזה יסוד גדול, כל כוח, שהאדם נברא איתו ונוצר איתו, הוא נעשה, בעצם יש בו תכונה של טוב. אין דבר כזה שמקדם חוץ לדבר רע. אלא מה? השימוש היותר פשוט שלו, השימוש אולי היותר נפוץ שלו הוא שלילי. אבל ודאי שקיים בו שורש של טוב, כי הוא נברא. יש אולי, יש בחוקת בגדולה אולי בין הראשונים וגם בתפיסה, שיכול להיות שיש מידות שאולי כולה רעה.
מה, אם ניקח דוגמה רצח?
זה לא תכונה. זה לא מידה, זה מעשה. כעס. אז הכעס נראה שאומרים שאולי אין בכלום. זה אני חושב הרמב"ם כותב שבכעס אין שום דבר. כל כולה שלילית.
יש בו משהו טוב?
אין. אז מה קרה? אבל המידה המצרנית לה אולי נגיד שאולי קנאה. שזה דבר שבדרך כלל מביא לכעס.
ואז אתה משתמש בו לדברים
כאילו. בדיוק.
הרמב"ם אומר שכעס זה מידה...
אני חושב.
הרמב"ם אומר דווקא שכל מה שנברא בעולם יש לו טיפת אמת.
אז אני חושב שיש או ברמב"ם או במקום אחר שיש בעצם מחלוקת שאולי יש אולי מידות שיש מי שיגיד, ונגיד בחסידות ובפנימיות, שכל מידה שקיימת, כל כוח שקיים בתוך הנפש של האדם, יש בו שורש חיובי. אין דבר כזה, הכל רע. אין. יש אחד, עמלק. הוא הדבר. וגם לא יש שורש של טוב. הרי מוכרים את עמלק כתוב, מחר תמחה את זכר עמלק, מתחת השמיים. מתחת השמיים תמחה, מעל השמיים יש לו קיום. אבל זה דבר שנגיע ל...
חינוך
זה. אני לא יודע מה זה. לא, זה גם אנחנו יכולים לטפל בזה. להעלות אותו, להביא אותו, להיות אותו מעל השמיים. לגלות בעמלק את התכונה שלו שמעל השמיים.
אנחנו מצווים להכיל אותו, אבל לא.
אנחנו מחליטים, גם הוא שמח להיקרת.
אנחנו לא...
זה הייעוד שלו, זה להיקרת מהעולם. זה התפקיד של הרע. הרב, הוא בעצם הייעוד שלו זה שהוא יבולע מוות לנצח ומחר שם כל דימר כל פנים.
אבל איתם הוא חטאים מן הארץ, לא איתם הוא
חטאים. יפה, אז החטא נמחה, רע נמחה. אז מתחת השמיים אין לו קיום, מעל השמיים יש לו שורש. בבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. מי זה? מי? מי? מי אלו?
הבן של אמן.
לא הבן שם, בני בניו של אמן. רבי מאיר זה נירון קיסר. אבל בבני בניו של אמן, אם אני שמעתי פעם, נכון?
הקיצים של אמן היו...
רבי עקיבא.
רבי עקיבא?
אתה חושב. אבל טוב דוק את זה, אני לא מכיר.
הקיצים של אמן יהודים?
כן.
אמן, אמן היהודים?
לא.
אז איך זה שהיהודים?
איך גיירו?
הם גיירו, הם
בנו. יש שאלה?
גיירו?
לא.
כן, כי זה...
כי זה שגיא המלאק.
לכל הדורות.
אז יש לנו, דרך הבנות. דרך
הזה... אני לא אגיד, ראו את המואביה וכן
הלאה. אבל מצאו בצורה הזאת שכן התחילו לגייר, וכן מבני בניו של אמן, לימדו תורה בני ברק. בני ברק זה מקומו של רבי עקיבא, ולכן חושב שזה רבי עקיבא.
וגם...
אז בואו נחזור אלינו. חזרה אלינו.
גם חבורה, חבותה של...
גדולי ישראל יצאו מ...
של... נו... רבי.
אנטונינוס. אבל הוא היה גוי.
נו, התגייר, חזר תשובה.
בסוף, אבל כשהוא למד, אתה יודע, הוא למד גוי. הוא בעצם התגייר, ואז הוא למד עם היחס לחברותה עם רבי. טוב, אז בוא נראה שוב, אז בוא נראה, אלו, אם בחוקותיי תלכו, למה נקראת התורה חוקו, חוקה, חוקות? כי זה בעצם, אומר המדרש, שהם חוקים שחקוקים על יצרה. בוא תראו ביחד את הענף יוסף. יש פעמים ששואלים את הקושייה, ולפעמים התשובה קצת היא אולי, נגיד כאולי חסר, כלומר שלא כל כך טובה, ואז אתה נתקע עם התשובה. אבל הוא עונה פה במהלך שלו, או שנוסיף או שנצפק מה שהוא אומר. תקלו בענף יוסף, זה קצת ארוך. הפירוש הימני, אתם רואים? חוקים שהם חוקים, חקוקים על יצר הרע. כלומר שנתנו לשמירה כלפי יצר הרע. אתה רואה בפנחס? כן, כן, בדיוק זה. ולכאורה קשה, תראו את הקושייה. הרי עיקר המכשול, ואותה קושייה גם קשה על מה שאמרנו עכשיו, של בראתי לו יצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. מה ישר לענות על זה? לא צריך את היצר הרע, ואז גם לא צריך את התורת תבלין. ולכאורה קשה, העיקר מכשול יצר הרע אינו אלא על עשיתו לאדם לעבור על מצוות התורה. ואילו היה אדם חופשי ממצוות, לא היה שייך יצר הרע כלל. מה אתה אומר? שהתורה באה כחוקים כנגד יצר הרע? אל תעשה חוקים של תורה, לא יצר רע. מה יצר? מה אתה רוצה שיצר רע? זה למנוע תקים תורה, לא יצר רע, לא יצר רע, סדרנו. הרבה פעמים שואל, נכון? ואיך היא כאמר שניתנו המצוות להיות שמירה כלפי יצר רע? ונראה. דלאחי לא כאמר אלא לשון חוקים דווקא, אתם יכולים לדקדק. הוא לא אמר שהתורה ניתנה כנגד יצר רע, אלא אמר שהחוקים ניתנו כנגד יצר רע. למה? כי יש, בתורה יש חלוקה, יש חוקים ויש משפטים. חוקים זה הצד של בן אדם למקום, כך רוצה לומר, ומשפטים זה בן אדם לחברו. זה החלוקה שלו, על פי זה. ונראה, שלכן לא כאמר אלא לשון חוקים דווקא, והיינו, מה זה חוקים? מה שטעמם מחוסה ונעלם, כמו מצוות שבן אדם למקום. לכן זה חוק. חוקה חקקתי, ולך רשות להרער אחריה. מה שבעצם מעל להבנה של השכל של האדם. זה בדרך כלל דבר שמאפיין את המצוות של בן אדם לקדוש ברוך הוא. משום שוודאי המשפטים שהם מצוות שכליות כמצוות שבין אדם לחברו מרדין הצטבו מפני תיקון העולם. כלומר יש פה איזה משהו כשהוא קובע שאולי באופן יסודי מצד החיים שלנו בעולם צריך שיהיה סדר לחיים החברתיים. אם לא יהיה סדר לחיים החברתיים, איש את רעהו חיים בלעו, נכון? זה כל הקרבות שלנו למלכות. אז זה כל החלק של המשפטים של התורה שהם הסדר של בין אדם לחברו. אז זה מוכרח להיות כי אתה חי. זה מה שאומר, נכון? לבל התרבה החמאס והמריבות בעולם. תשימו לב, רחמנא ליצלן, כשיש פגיעה במשפטים ובסדר החברתי של בן אדם לחברו, תראו לאן החברה מגיעה. תראו לאיזה נפילות. אתה לא מסוגל להסתכל על הכותרות של העיתון אפילו. זה לא יומן ולא יסופר מה ש...
אף פעם לא היה ככה למדינה.
זה לא יומן, לאן זה מדרדר? האנשים והתחילו באמת לפחד.
מה הסיבה? מה הסיבה?
כשאין בעצם את השמירה על הבן אדם לחברו, על הסדר החברתי. כשחושבים ועסוקים בפרטיות ונותנים מקום לתאוות וליצרים, אז הדברים שהיו הכי...
התאוות ליצרים תמיד היו, הרב.
אבל עכשיו שאתה
מגרה... אבל לפני 20 שנה היו
עוד אתה מגרה אותם. אתה נותן להם מקום. אתה מעורר אותם, אתה נותן לזה פורקן. אז איבר קטן יש באדם. מרעיבו, שבע. מסביעו, רעב. אז מה בא לשלוף את הקבר להרוג?
זה לא היה.
אבל לא היה תקשורת, לא היה אינטרנט.
אז לא היה אינטרנט, אבל היה טלוויזיה.
טלוויזיה, מה היה? טלוויזיה היה צ'ומפי, מה היה?
אבל לא היה רצח כמו היום.
כי היה צ'ומפי.
מה זה צ'ומפי?
לא זוכר, זה היה מה שסדרת ילדים, אני לא יודע לכם מה זה היה. מה ראית שם? איך זה נקרא? נו, חדשות?
התכנים, התכנים אתה אומר שתנו.
לא אומר, גם אז היה קטסטרופה, אבל היה קטסטרופה קטנה. עכשיו, זה קטסטרופה גדולה. וכל התרבות. וכל התרבות מסביב, אז במה אתה עסוק? במה אתה בונה? איזה תודעת חיים? אם אתה לא בונה קומה של רוח, אז הצד, הצד, ודאי, שלוש עבירות הן משלובות זה בזה. גם יש עבודה זרה, אנחנו פשוט לא מכירים אותה, אבל התכונה של עבודה זרה גם היא קיימת. אנחנו מזלזלים בעבודה זרה, אבל בעצם בתוכנו יש הרבה עבודה זרה. עבודה זרה בעצם זה להגשים דבר, כלומר לקחת משהו שהוא גשמי, ולהפוך אותו לדבר שהוא המרכזי של החיים שלך. זה עבודה זרה. מי נמצא למעלה? הוא או עוד מישהו שעומד אולי קצת יותר חשוב מלפניו? יכול
להיות.
אייפון, כל סטאפה. אתה מכיר את התופעות, נכון שהם מתפללים? ועד באמצע 18 דיברנו על זה קצת יותר ראשון, נכון?
לא, אני...
לא, משתף אותו בתפילה. ברוך אתה השם מגן אברהם.
לא, אומר לי אשתו, שהיא תבין שהוא
בתפילה. אז לא, זה ברוך אתה השם מגן אברהם, אתה הגיבור לעולם השם.
כדי שהיא תבין שהוא
מתפעל. תבין, גם הוא יבין. אז לכן אומר שהדבר הזה, אז הוא שואל, הוא אומר, שהחוקים זה בן אדם המקום. אבל מצד החיים שלנו, ודאי שצריך את המשפטים, לכן אומר. כשלולי המשפטים של אדם לחברו, שבין צמו פני תיקון העולם, לבא להתרבה החמאס והמריבות בעולם שהוא חורבן העולם, ואין העולם מתקיים, אלא בשלום, איך דואגים שיש שלום, זה המשפטים. יש לי על זה הערה, הוא בא להסביר פה משהו, אבל צריך לדעת שלא נתלה את אל המשפטים, ולמדנו את זה, אני חושב שלמדנו את זה בפרשת משפטים, שלא נחשוב שבעצם המטרה של המשפטי התורה, החלק הזה של המשפטים, זה רק התיקון, כלומר יש חיים בעולם, כיוון שיש עולם ויש חיים, אז באו משפטים כדי לפתור את הבעיות. תורה קדמה לעולם. גם המשפטים של התורה קדמו לעולם. ולכן, כשאדם בא לבית משפט, אפילו שהגוי, במשפט גויים, אפילו שהגוי פוסק בדיוק את אותה הלכה כמו היהודי, עובר על איסור דאורייתא. אשר תשים לפניהם, ולא לפני בית דין של גויים. אפילו שהוא פוסק את אותה הלכה כמו היהודי. למה? אם המטרה היא לסדר את החיים, אז הגענו לאותה תוצאה. מה זה משנה אם הגוי פוסק או הרב פוסק או הדיין פוסק? שתיהם פסקו את אותו דין בדיוק.
כי המטרה היא שונה.
מה המטרה?
הצינור שם אמיר. אתה עובד את השם, כי אתה מקיים את התורה, ופה אתה עובד את הגוי.
אבל אם המטרה, זה מכן אמרת פה שזה הרע לדבר, אם המטרה היא שסדרי החיים שלנו, החיים החברתיים, יהיו מתוקנים, ועל פי התורה זה ההלכה שצריך, זה הדין שצריך להיות במקרה כזה, הגוי פוסק את אותו דבר, נו, אז מה ההבדל? הגענו לאותה תוצאה, הנה עכשיו החיים מתוקנים, מה משנה על פי מי? יפה, עכשיו שאלה מובנת.
רגע, אז היום מישהו הולך לבית משפט ולבית הדין של
בית הדין
עובר על... כן?
כן.
אז מה
אפשר לעשות? יש בית דין. אם הבית דין לא יכול, או שיש פה מצב שהשני תובע אותך, מצב כזה... עברת נו, אני לא יודע, כי עברת נו, זה לא בית משפט, זה לא... זה לא עברת נו, דבר על מה שהולכים לדון, שני בני אדם שהולכים לדון לפני בית משפט, זה תודורת. יש מצב כזה שהם פסולים לעדות. על כל מצב צריך להוריד מזה את הלגיטימציה, זה לא דבר קל.
אי אפשר להתחמק מזה ללכת לבית דין.
בסדר, אבל צריך...
אם את הרב אריאל אדרי לקחו אותו לבית משפט ושפטו אותו שם, הוא לא יכול להגיד להם בואו אליי לרבנים הרב עובדיה יוסף.
בסדר, יש הבדל בין אם אתה תובע לבין אם אתה נתבע, אבל זה שאתם יכולים לדון, הולכים
במדינה שיש בה חוקה,
אבל הולכים היום לדון גם אנשים הולכים לתבוע בבית משפט. אתה תובע ותובע לבית משפט, לא בית משפט צריך לבית דין.
אם יש לי ויכוח עם ארנון ואני יכול לקחת אותו בכיף לבית דין,
מה, אין בכיף, אתה תובע, אין פה בכיף.
אם הוא לא רוצה,
אתה תובע.
מה זה? אני תבוא את ארנון בבית דין רבני.
ודאי, הם מוצאים עליו, אז הם מוצאים עליו זה, שיש להם כוח, אותו שהם בבובות.
שמה?
מה אתה חושב, בובות שם? אם מזמינים בית דין ולא בא, יש עליו זה, יש לו יכול להכנס אותו לבית סוהר. מה אתה עושה פרצוף?
עכשיו נניח הוא בנה מרפסת לידי ואני מתנגד.
אבל אין להם
פשוט... יש להם כוח לבוא להכניס אותו לבית סוהר?
כן.
אין להם סמכות.
מה אתה אומר? מה זה בית דין? אני לא מבין. זה שהבית משפט נגד להם את הסמכות, זה אומר שאין להם סמכות?
להם סמכות לעניינים אולי של בן גבר
לא, מה זה בן גבר? עוד פעם, בית דין דן על הכל, זה שהמדינה שם אותו על בן גבר לאישה, אתה שם אותו להיות בובה? עכשיו הוא מצא דין התורה.
אם יש לי עכשיו ויכוח עם העירייה, או אני לא יודע עם מה, אז אני הולך לבית דין רבני?
כן.
והעירייה תסכים, תבוא איתי לבית דין רבני?
לא.
יכולים לסרב.
אז אותו דבר לנו, אני יכול לסרב.
נכון, עכשיו השאלה...
אני לא סרב.
אז בסדר, אז השאלה של נועל, אבל צריך...
אני לא פרגולה, מחר נגיד העירייה בירושלים, בוא נראה...
אבל צריך לדון על זה, אבל צריך לדון של לגיטימציה של בית המשפט החילוני, היא לא דבר שאתה הולך אליו באופן פשוט, אתה יודע שדרכות של גויים. אתה לא קובע את הכל שם, אי אפשר להגיע לבית דין לפני שהם מגיעים לבית משפט, אתה עושים את זה בצורה הזאת. אם יש הכרח להגיע לבית משפט, אז זה כמו את הבוררות או משהו כזה שאתה בוחר את הבית משפט בתור בורר. אבל אתה יודעת שהמשפט הוא מביא את זה מתוך הבית דין. אז לכן אני רוצה לומר, אז הגענו לקושיה, נכון? אז מה ההבדל?
אז מה ההבדל בין הגויל הזה?
יפה.
אבל הזכיר את זה פעם.
הרי גם הוא שפט
לפי התורה. אני מודה שהם מכירים. כי כאשר הדין יוצא על ידי גויל זה באמת דבר שקשור לתיקון הארץ. לתיקון החיים מצד העולם. אבל אם מופיע הדין על ידי התורה, אז עכשיו מופיע צדיק האלוקי פה בארץ. זה הבדל. לכן שתורה, לכן גם פה, אני אומר שהוא לא, אני לא צריך לחדש לנזר הקודש מה שהוא אומר, אבל הוא התכוון להגיד שבעצם מצד החיים כמו שזה מופיע, מצד החיים החברתיים כמו שזה מופיע בעולם, אז המשפטים כאילו עסוקים בלסדר את זה, כי התורה קדמה לעולם. והתורה ידעה שבעולם יהיו חיים חברתיים של אדם חברו ואומות וקהילות, ולכן יש בתוך החלק הזה של התורה שבעצם עניינו זה לסדר את החיים, את החלק של החיים הזה החברתי. והחלק היותר גבוה של התורה הוא עסוק בלסדר את החיים היותר רוחניים, יותר עליונים של האדם. אז בנקודה הזאת, אם אתה הולך לגוי, אז באמת כאילו בעצם מהעולם, מהחיים שבעולם יצאה בעיה, הגוי פתר אותה בדיוק כמו שהתורה תפתור אותה. אבל פה מה גילית? סך הכל סידרת את החיים הנמוכים האלו. אבל אם פסקת את הדין על פי התורה, אז החיים האלו גרמו שמה עכשיו יופיע בעולם? הצדק של השם. זה הבדל. כשהגוי אומר את זה, חול לחלוטין. סידרת עכשיו את ה... אותו דבר, היה זה נזק, הוא נתקע לך באוטו, מי צריך לשלם, ככה וככה. אותו דבר, הוא אומר, פסק 400 שקלים, באו לבית דין 400 שקלים. מה ההבדל? 400 שקלים של אלו זה האוטו. 400 שקלים של זה דבר השם. זה ההבדל. עכשיו, השם מתגלה בארץ.
אז אם התפקיד שלנו הוא להופיע את... להופיע את השם קדוש ברוך הוא בארץ, אז גם אפשר לבית הגוי את ה...
אבל הוא לא יכול. הפה שלו, הוא לא יכול להיות צינור של דבר השם. לא מתגלה פה שכל של תורה. לא עובר דרכו כל הצדק האלוקי. מה לעשות? הוא צינור סתום.
הוא כל העמי הארץ כי השם הוא
אלו.
לעתיד לבוא.
התפקיד שלנו לא יכול ללמד אותם.
נכון.
יפה. אז בוא נקרא את השופט הגוי הזה. נגיד
לו בוא. לא ככה, זה לא למד אותם עכשיו טכנית. תעשה אבא גד הבא, נגיד אבא גד הבא. אבל הוא שופט כמו.
כמו שהשם היה רוצה.
אבל הוא שופט את זה בגלל שהשכל שלו אומר את זה. לא בגלל שהשם אומר את זה. זה ההבדל. תלמד אותו שהשם אומר את זה. אז עכשיו, אז הוא הופך לו דיין.
ואם זה שייך מוסלמי שפסק על פי האסלאם את זה, זה יכול כאילו על...
מה, אז מה, החוקים לא מתחילים אצלם מלמעלה. זה לא שזה דבר השם, זה דבר השם על פי מוחמד. מה שמו וזכרו. זה לא דבר השם, זה לא תורת אמת. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אמת מארץ תצמח. והאמת זה החלק הזה של המשפטים, של הצדק. מה שיופיע זה הצדק. זה לא רק מה נכון. זה אולי ההבדל בין צדק לאמת. הרב קוק מחלק. צדק זה הצדק האלוקי שבא להפיע את מתוך הצדק של הקדוש ברוך הוא מתגלה כאן בארץ. זה הסידור של החיים על פי הקדוש ברוך הוא, על פי האלוקות. אלוקות מופיע בעולם כשיש משפטים. דוד המלך אומר, גם עבדך נזהר בהם ושומרה מקב רב. שם הרב קוק מסביר שם בעולת ראייה שבעצם כל העניין של הסדר של המשפט בישראל זה סדר של חיים אלוקיים. לכן דוד המלך מאוד מאוד נזהר בפסיקה של הדין. מה כתוב על דיינים? דיין שעומד לפני המשפט צריך לראות כאילו חרב חדה מונח לו במגליו, שאם הוא טועה מכריע את כל העולם מכף חובה. איפה זה מצא אצל הגויים? ודיין שדן דין אמת לאמתו משתתף, שותף לקדוש ברוך הוא בבריאת שמיים וארץ, שנאמר אצל משה כתוב שעומד מן הבוקר עד הערב, ובריאת העולם כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אז מי שפוסק דין דיין הוא בורא שמיים וארץ. למה? כי השמיים וארץ, העולם נברא כדי להופיע, כדי לגלות את רצון השם, ובזה שאתה עושה את זה אתה שותף לבריאה. אז זה הבדל מהותי, ואם אתה שם את זה על פי שכל של גוי, אז מי מתייקר? או השכל האנושי, ומקרה יותר גרוע, השכל של עובדה זרה. אז כל זה הסוגריים להכנס לתוך הענף יוסף. אז יש לנו בעצם את הסדר המשפטי שדואג לחיים, לתיקון החיים החברתיים שלנו. אבל החוקים שבן אדם למקום לא היה ראוי לצוות עליהם, למה? כי אין בזה תועלת לא יתברך. כדכתיב, אם תצדק, מה תיתן לו? זה שאתה מקיים את המצוות שבן אדם למקום, למה זה בשבילו? אתה עושה לו טובה? אתה בעצם, מופיע, אתה בעצם משפיע משהו לקדוש בחור? זהו, זה הכל בשבילך. אז זה עדיף לא לצוות את זה. ואז לא יהיה צרה, זה בעצם הקושיה שלו. ואם כדי להרבות שכרם, הכוונה שיהיה, הגדיל תורה ויאדיר, שיהיה לנו הרבה רצרים ודקות את ישראל, תיתן הרבה שכר במשפטים, למה צריך את המצוות, את החוקים? גם במשפטים היה יכול להרבות שכרם. לכן אמר, שלא ניתנו אלא לשמירה כלפי יצר הרע. והוא כי בחוקים שבין אדם למקום, בסתם אדם נזהר בהם. ובכוח קדושת מצוות הללו, דיינו מצד רמיזת שורשם, למעלה יחלישו כוח היצר הרע, עד כדי שיהיה סיפק בידם לקיים גם את המשפטים. ואת המצוות שבין אדם לחברו, שהם הכרח מפני תיקון העולם. וממילא גם מצוות שבין אדם למקום לא ניתנו אלא עבור מצוות שבין אדם לחברו. וזה שאמרו חז"ל, ואהבת לאחר כמוך, זה כלל גדול בתורה. איזה פשט יפה. בעצם, מה הסדר שהוא אומר? אנחנו מוכרחים שיהיה לנו את המצוות שבין אדם לחברו. אז ממילא מה יש לנו? אם יש מצוות, לא, אם יש לנו מצוות, אז מי מתנגד? יצרה. אז מי יעזור לנצח אותו? החוקים. למה? כי החוקים, זה לא שיצרה לא נגדם, אבל הם בפעולה הזו של החוק, אתה מחליש את היצר הרע בשורש שלו. ואז ממילא...
הייתי שאתה מקיים את החוק?
בדיוק, אז הייתי מקיים את החוקים. בין אדם למקום. תפילה. זה לא ביני לבינך.
קורבנות.
קורבנות.
אוקיי.
אז אתה עובד את העבודה הזאת, אתה מחליש את היצר הרע, ואתה יכול גם לקיים את ה... את הבן אדם חברו. כך יוצא לכאורה. מפחיד. מה לשמה? בן אדם למקום בשביל בן אדם לחברו. עכשיו זה היסוד של דברי הכוזרי. שואל המלך כוזר את החבר, אומר לו, רק רגע, מה הבעיה? אפשר לעבוד את עבודת הקורבנות? למה הנביא אומר, למה לכם רוב זבחיכם? לא, מביא בעצם פסוק שאני רוצה בעצם רק את העבודה שבן אדם לחברו. אני לא חושב את עכשיו בדיוק את הסדר של הדברים, אבל מלך קוזר אומר, למה לא היה, למה בעצם זה עבודת השם שלכם הייתה כזאת חסרה, שהייתה עבודת הקורבנות, אבל לא היה בן אדם למקום. אבל הנה, עבודת הקורבנות הייתה. עבדו את הקורבנות, והיה עבודה כמו שצריך, רק עשינו את חינם. אז שם הוא אומר לו, וזה היסוד, אומר לו הקוזרי, רבי יהודה הלוי, אומר למלך קוזר, זה לא ככה. הסדר של החיים הישראלים בנוי מזה, שקודם כל הקומה של בן אדם לחברו צריכה להיבנות באופן אמיתי, ועל גבי זה בונים את הקומה של עבודת השם של בן אדם למקום.
כי... יש עוד קומה שאתה חוזר שוב
לבן אדם. לא, עכשיו אני אומר למה זה מסביר את זה, כי הקומה הזאת היא הקומה שבעצם היא הכלי שיכול לקבל את הקומה של המצוות של בן אדם למקום.
היה צריך קודם כל את החוקים בשביל שנוכל לקבל גם את המשפטים,
נכון?
עכשיו אתה אומר שבן אדם צריך לבנות את עצמו,
לבנות את הקומה הזאת. למה? יוצאים פה שזה בעצם הדבר יותר יסודי, כי לא ניתנה תורה אלא כדי לקיים את עם ישראל. אם אתה צריך תורה שתהיה עסוקה רק בבן אדם למקום, אז היינו בעצם אולי יוצרים, נקרא לזה אולי עוד צדיקים יחידים שהיו עובדים את השם.
אז איך אומרת העולם?
שנייה, או מלאכים.
מסתדרים, הרב.
או מלאכים, או צדיקים.
הרב, אז איך אומרת העולם מסתדרים? בלי החוקים.
אין להם יצרה.
יש להם רק משפטים, שלהם, אומנם, להבדיל.
אין להם יצרה.
ואין להם יצר הרע, אז הם לא מקבלים מצוות ממילא.
נכון.
ומסתדרים במשפטים שהם חוקקו לעצמם.
אין בעיה, אתה יכול לקחת גם לראות לשאול איך הכושים מסתדרים בלי כל הפיתוח.
מה המניע שלהם? למה? לתאבות, לצערה, לתאבות.
אבל זה הכל ברמת הגוף, ברמת הגשמית, לא ברמה...
אינסטינקטים.
לא, לא ברמה של בעצם יש פה משהו רוחני, משהו עילאי, משהו שמושא אותם כלפי מעלה, אלא ברמת החיים של אדם, חי, אז פה יש לך את ההתמודדות שלך. גם לך יש את ההתמודדות, שבע מצוות בנוח, יש להם מסגרת של חיים שהם צריכים לשמור כדי תשמור המסגרת, אבל אין להם מעלה, אלה מצוות עשה. כל המצוות של בני נוח הם לא תעשה. לא תעשה, זה אומר, נשמור לך את המסגרת שלך. ברוך הבא. כן, אז זה, אתה אומר למה יש את הסדר הזה. עכשיו זה אומר, לפי מה שהוא כותב כאן, זה חוזר גם לזה. המטרה היא, ככה יוצא, זה הבן אדם לחברו. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה, לא, פה יצא לנו שעל ידי החוקים אנחנו מקיימים את המצוות של בן אדם לחברו, אז אולי זה את המטרה.
אתה
בונה
את המדרגה.
זה לא מחויב מה שאומר כאן, זה לא מחויב שזה המטרה. קום סדר את הדברים מצד ככה, שהכרח שיהיה זה מצד החיים שלנו, זה הצד המשפטי. והחוקים ניתנו בצורה כזאת שלך את הכוח לשלול את העץ הרע כדי שתוכל לחיות את חייך. אז יש פה איזו נימה מסוימת שהחיים החברתיים של ישראל הם מטרה. יש פה רמיזה שהתורה שבכתב כביכול בא בשביל התורה שבעל פה. כלומר, בשביל החיים החברתיים שבישראל, יותר עמוק, החיים של התורה שהתגלו על ידי החיים של ישראל, שזה תורה שבעל פה, בשביל זה ניתנה התורה שבכתב. כל מה שכדוך אומר, ביני לבינך, זה כדי שיהיה בינך לחברך. אז לכן, ואהבת לערך כמוך, זה כלל גדול בתורה. למה זה כלל גדול? זה קושר רק לחלק של בן אדם לחברו. מה עם כל החלק של בן אדם למקום? יפה. כי כיוון שיש לך בן אדם לחברו, כל החלק של בן אדם למקום בא כדי לקיים את זה.
זה יפה מה שאמרת. זה מזכיר לי שכמו שמסדירים על איש ואישה, עם היוד והרי, אם לא אש ביניהם. זאת אומרת, אם אנחנו לא נסתדר בינינו, אז...
אין השראה.
אין השראה.
אין כלי מקבל, זה בדיוק. אני כביכול לוקח את שכנתי ביניכם. אז כדי שיהיה אפשרות להכיל את האש הגדולה, צריך את החיבור של בן אדם לחברו. הלאה. אמר רבי לוי משל למקום. הדרימון שהוא משובש בגייסות. טוב, פעם מפרשים קצת נכנסים הרבה לדון במילה, במילים. אבל הכוונה היא שזה או... מה?
ממילא גם מצוות בן אדם במקום נתנו אליו עבור מצוות בן אדם לחברו.
זהו, כי...
מה זה תכנית? זה לא...
אני רציתי זה להוסיף
לדבר. בן אדם לחברו זה כדי שתוכל לקיים את המצוות
עבורו. אני גם חושבתי ככה. זאת אומרת, נכון שיש מצוות של בן אדם לחברו, אבל בסופו של דבר, את מה הוא עושה? את המצוות של בן אדם לאשם, כי... הקדוש ברוך הוא אמר את המצוות של בן אדם לחברו. הוא ציווה את זה. אז רוצה שכשאני עושה את המצוות של בן אדם לחברו, אני עושה את מה שהוא אמר, אז זה בן אדם להשם. אבל זה המילה האחרונה.
זה היסוד, לא. זה היסוד לחיוב שבו שאני מקיים את המצוות של בן אדם חברו, זה מצד מה שהשם ציווה אותי. אבל הוא דווקא מגיע מזה שהשם ציווה אותי בגלל שאני נמצא במצב של חיים כאלו שצריכים את הבן אדם לחברו.
לא משנה, בסדר. עדיין אני...
אז הוא מגיע מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. נכון? אז הוא בעצם מפרש את המציאות של החיים שלנו כמו שאנחנו רואים אותה. בפועל יש חיים, יש חברה, יש אדם ויש חברו. אז צריך לסדר את החיים הללו. והקדוש ברוך הוא אומר, זה לא שהגעתי עכשיו ובוא נדח לסדר אותם, אלא מראש מקדם כבר הכנתי את הסדר של החיים הללו. ואז בעצם מגלה שגם החיים החברתיים של עם ישראל זה לא חיים חברתיים של גויים, זה חיים של חברתיים שמראש מקדם הקדוש ברוך הוא בחוכמתו סידר את החיים האלו. אני אומר, זה סוד. זה סוד שבזה אומר, נכון, המצוות שבן אדם למקום באים לשמר ולגרום כדי שנוכל לקיים את המצוות שבן אדם לחברו. זה מבין. אתם עושים פה משהו, תגידו, איפה, זה
מאיפה.
לא, זה לא הייתי, זה מה שהוא כותב, זה לא אני. אני מה שהוא כותב, אני לא אומר שום דבר, זה מסביר את מה שאומר כאן. וזה חידוש גדול. להגיד שאם בחוקותיי תלכו, למה צריך בחוקותיי? אולי נגיד, כדי שתלכו. הוא לא אומר את זה, על דרך הדרוש. אם בחוקותיי, אז תוכלו ללכת. תוכלו להתהלך בעולם הזה. תוכלו לחיות אחד עם השני. יוכלו החיים הישראלים להופיע בעולם. לא ניתנה תורה, אלא כדי שישראל, תנא דרביהו, מפורסם, נכון? אם תשאל אותי מי בשביל מי, האם תורה בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה, אז אתה תאמר ש... ישראל בשביל התורה, ישראל פה בעולם, כדי שיוכלו לקיים את התורה. ואני אומר לך, אומר אליהו הנביא, שהתורה בשביל ישראל. זה לא המשפט הזה? זה לא המשפט הזה? הנה, תנא דבליהו. ולא חינם אליהו אומר את זה. אליהו הנביא אומר את זה. למה? כי זה התיקון שלו. הוא זה שאמר, מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך ביקשו להרוג וכו'. הוא אומר לך, אתה תראה, ואתה תבדוק, ואתה תוכיח, ותלמד סנגוריה על עם ישראל, ואתה תלך לכל הבריתות, ותראה שהם קיימים את בריתי. זה הגזרה לאליהו הנביא, שהוא נמצא בכל ברית. זכינו בזכות זה. אמר בלוי משל למקום הדרימון. אז הדרימון אמרנו, או שזה היכל המלך, או שזה מקום שומם, שמי נמצא שם בדרך כלל? גייסות, שודדים, ליסים. מה עשה המלך? הושיב בו קוסטרינוס. קוסטרינוס. טוב, באמת זה מילה יוונית קשה. הכוונה היא שזה או מגדל שמירה, או זה שבגרסה אחרת, זה שעסוק בלערוף את הראשים.
למה המדרש משתמש במילים יווניות?
כי זה מה שהם בעצם, כבר זה מילים יווניות, אבל זה הרבה השתמשו במילים יווניות שהיו, זה בעצם היה, זה בעצם היה, לא בצד התקופה גם, בצד זה שזה בעצם הייתה כמו המילה המוכרת. היום אתה קורא לעגבניה עגבניה, סתם למשל, אבל זה מילה חדשה. אז בפעם קורא לזה טומטו. זה מגיע מהנגדית, דרך אגב היה רב צבי יהודה הקפיד, לקרוא טומטו, גם אחרי שהמציאו את המילה, עגבניה, אתה יודע למה? השורש של המילה הוא שורש שלילי. מה השורש של המילה?
עגבניה?
אגב, זה דבר שלילי, אז הוא לא קרא לזה, הוא לא הסכים לקרוא את המילה הזאת. לשמור תורת הלשון. כך אמר הקדוש ברוך הוא, תורה קרויה אבן. ויצר הרע קרוי אבן. תורה קרויה אבן שנאמר, יש לך דף?
כן,
לוחות. תורה קרויה אבן שנאמר את לוחות האבן. והתורה והמצווה. יצר הרע קרוי אבן. דכתיב אסירות את לב האבן מבשרכם. תורה אבן. יצר הרע אבן. האבן תשמור את האבן. אז מה בא המשל פה, רב לוי, תזכרו תמיד את רבי לוי הזה, זה אותו אחד, זה היה אחד התלמידי חכמים הגדולים מבחינה רוחנית, כלומר המקצוע שלו בתורה, הוא הופיע בגמרא תמיד בעניין של אגדתות. וככה הרב קוק מסביר, בגמרא מספרים שהוא היה אדם מאוד מאוד גבוה, ממש ממש גבוה, זה היה, כאילו זה היה הדבר, ההיכר, סימן היכר שלו. אז הרב מסביר שבעצם זה לא חינם הוא היה גבוה, הצד של הגובה גם נראה על הגובה הרוחני שהוא היה בו. אז אנחנו רואים במדרש, בגמרא זה אולי פחות כאן מופיע, אבל תראו כמה במדרש נמצא רבי לוי. כל הזמן רבי לוי, רבי לוי, כלומר זה המקום שלו. אגדת, המדרשים. אז הוא בא ואומר לנו את המדרש, מה המדרש מוסיף לנו? אמרנו בהתחלה שהחוקים, זה מה זה בא בעצם לחקוק, לעצור את היצרה. פה המדרש משתמש, והוא משתמש בזה בעניין שזה אבן. למה דווקא זה, כלומר מי אמר שאבן ישמור את האבן? כי זה מאותו... בתור כור היתוך, יש פה לשאול כאילו מה העניין של האבן פה, מה זה בא, אמרת לנו, הסברת לנו בהתחלה שהחוק הזה הוא שומר את היצר, זה התפקיד של החוקים שבין אדם למקום. למה, מה פה מוסיף לי העניין של האבנים דווקא לפה? יש במקום אחר כתוב דווקא שנכון שיצר הוא אבן, אבל התורה יש לה כוח שיכולה לפוצץ את האבן. הלא כל דברי נאום השם הוא כפטיש יפוצץ סלע. נכון? הוא אומר, אם הוא אבן, הוא נימוח וכו', אם יש לך יצרה כזה, אל תדאג, עם ברזל, יש לי את כל הכלים כדי לשבר אותו. אבל פה זה לא, פה לא משתמשים במקום הזה. מאיפה יודעים שזה, יש הרבה דרשות, מה זה כפטיש יפוצץ סלע? מי יפוצץ את מי? הסלע את הפטיש, הפטיש את הסלע, מה מתפוצץ שם? אז יש שאומרים שנכון, המטה של משה רבנו, ממה הוא היה עשוי? מסנפרינון. סנפרינון זה האבן של לוחות הברית. האבן של לוחות הברית זה אבן מאוד מיוחדת, זה כמו נגיד, זה לא נכון, אבל כמו יעלום, שהיום זה הדבר הכי קשה שקיים. כל דבר הוא בעצם פוגע. גם שם, הוא כפטיש יפוצץ סלע, הכוונה שהסלע מפוצץ את הפטיש. איך יכול להיות? סלע כזה, אבן כזאת של סנפרינון, היא מפוצצת גם את הברזל. אז שם רואים שבשם, אני אומר, שם זה כן מתאים לזה שהתורה היא אבן, היא אבן מיוחדת כזאת, והיא מפוצצת את היצרה. פה היא לא פוצצת. מה היא עושה? אחד כנראה בשני, הרחומה. אבן סותם את האבן. יש פה אבן אחד שלא נותן לך לעשות, יש לי אבן אחר שיכולה להשבית אותה והיא לא עושה שום דבר. מה זה בא ללמד אותנו? זוכרים את זה מופיע, כשהייתם ילדים קטנים, כולם למדו את הסיפור על רבי עקיבא. נכון? שהיה לו לב של אבן. ואומר איך התורה תיכנס לליבי. והלך בדרך והזמין לו הקדוש ברוך הוא טיפול, מעיין, וראה חור באבן, שאל את האנשים, מי עשה חור באבן הזאת? זה אבן קשה. אמרו לו, מה אתה לא יודע? זה המים. אמר, עם מים שהם כאלו חלשים הצליחו לחדור ללב אבן, אז גם אם הלב שלי זה לב של אבן, התורה ודאי יותר חזקה שתחדור אותו. ואז הוא הלך, לא יודע אם יפתח לו הלב מההתחלה, אבל הרצון שלו היה גדול. אז זה מים שחודרים את האבן, אבל פה יש אבן ששומרת אבן. אבן זה בעצם ביטוי לדבר שהוא בעצם יציב. חזק, קשה וקיים. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא צריך לטהר אותנו, להגיד, והסירותי את לב האבן מבשרכם. למה? כי יש בתוכנו לב של אבן. היצר הרע תופס לו מקום, הוא נהפך להיות כמו טבע של אדם. דבר שלא משתנה, דבר שהוא יציב. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון. עכשיו אני בא להסביר גם את השאלה הראשונה. וזה נסיים. בראתי יצר הרע, בראתי אותו התבלין. שאלנו, למה? בוא לא נברא יצר הרע, לא צריך תורת תבלין. סידרנו את ההסכם, לא. יצר הרע דבר שנברא, למה? כי יש לו תפקיד. אני חייב לברוא את היצר הרע. למה? כי אני רוצה לגלות בתוכם, בתוככם, חיים כאלו שעל ידי ההתנגדות, שזה התפקיד של יצר הרע, ההתנגדות היא באה להוציא מהכוח אל הפועל חיים הרבה יותר גדולים. אדם, המשל הידוע, אדם שרץ לבד מגיע לתוצאה א', נכון? אדם שרץ לבד מגיע לתוצאה מסוימת. אדם, אותו אדם, רץ עם מתחרה, מוציא יותר מהר. למה?
מתחרה.
יפה. ההתנגדות הזאת היא מכריחה אותך לגלות מדרגת חיים שאפילו אתה אולי לא היית מודע אליה. אבל זה התמודדות. היצר הרע, התפקיד שלו זה בעצם לקטרג, והוא בא להרוס, והוא בא כדי שאתה תהיה אבן, לא תשתנה. אומר הקב"ה, אל תדאג, אני צריך אותך כדי שאתה תעמוד מנגד, אבל מולך אני מעמיד אבן אחרת.
גם מהקום.
אבן כזאת תשמע, וכמו שהבצר עכשיו אומר, ולא רק אבן, כתוב אבן, תשמור את האבן. איך היא שומרת אותה? אני עכשיו דורש בצורה כזאת, כמו חיכוך. אבן ואבן מתחככים, יש לנו כמו אבן למשחזת. הדבר יוצר הרבה יותר מאמץ, יוצר חיים חדשים, חיים הרבה יותר מתוקנים, הרבה יותר עליונים. אז התורה, בראתי יצר הרע, כי היצר הרע יש לו תפקיד. ואז באה התורה, מנצלת את היצר הרע הזה, יש לך את כל הכוחות, את כל האפשרויות כדי להתגבר על היצר הרע, לנצח אותו ולהופיע חיים נפלאים. מאשר אם היית כזה נבח, בלי שום התמודדות, בלי שום התנגדות, היית נשאר כזה קטן. אני בא מכניס לך מתנגד, כי אני יודע מה תמול בך. אני יודע איזה חיים גדולים אתה יכול להופיע. אבל אני לא משאיר אותך לבד בקרב, אני נותן לך את כל הכוחות, את כל הכלים, את כל היכולות להתגבר על המכשול הזה.
אבל יש יצר רע כזה קטן ויש יצר רע לקדוש.
אומרת הגמרא לעתיד לבוא, מראה הקדוש ברוך הוא את היצר רע. לרשעים נראה כחוט השערה, ולצדיקים נראה כהר. אלו בוכים ואלו בוכים. אלו בוכים איך יכולנו להתגבר עליו שהוא כזה כמו שערה. ואלו בוכים איך הצלחנו להתגבר כזה דבר שהוא כמו הר.
אז גם פעם שמעתי שלמה הוא ברא את היצר הרע כדי שאחר כך בעולם הבא תתגבר שחר על זה.
ודאי, מה זה השכר? השכר זה את החיים האלו שאתה הצלחת לחיות בזכות היצר הרע. אבל אל תיתן, לא צריך, לא צריך, אני כן צריך. למה? כי אני לא רוצה שתשאר כזה קטן, אני רוצה שתתאמץ. אני רוצה שתרגיע להישג, לשכר. מה זה שכר? זה לא משהו חיצוני. השכר זה החיים שלך שאתה בנית לעצמך בזכות היצר הרע. שנזכה בעזרת השם, ברוכים תהיו.